וחורבן ירושלים, שזה דבר מאוד מאוד חמור. חורבן ירושלים זה חורבן שהוא לא רק לעם ישראל, הוא חורבן לעולם כולו. הסתלקות שכינה, במובן הרחב של המילה, זה נזק כלל עולמי, אוניברסלי. זה חורבן בית המקדש, זה רעידת אדמה ב-9.8 במעלות ריכטר. בסולם ריכטר, יותר חמור מזה, כל העולם כולו הרגיש, באותה מידה כאשר ניתנה תורה, כל העולם כולו הרגיש. ארץ יראה ושקטה, יראה ואחרי זה שקטה. שחזל מציינים את, את התמורות הקוסמופוליטיות, כן? קוסמולוגיות, נקרא לזה ככה, שהתחוללו כתוצאה עם מתן תורה, לא פחות מזה, להבדיל כמובן, מידה טובה מרובה, אבל להבדיל, חורבן בית המקדש זה היה שינוי נורא בעולם, הרי כתוב מפורש, מאז חרב בית המקדש, כן, ניטל טעם הפירות, לא רק הפירות של יהודים, כן, הפירות בכלל, ניטלה טעם ביאה, ניתנה נבואה לשוטים, לא נראה רקיע בטהרתו, וכן הלאה וכן הלאה, זה כל איזה שינויים מאוד מאוד מהותיים, מאוד מהותיים. אז אנחנו צריכים להבין, באמת, זאת אומרת, זה קצת מטמיע, פה הוא רוצה לקשר את העניין של חורבן בית המקדש עם ביוש האדם. כל הכבוד, זה שאתה מבייש את ראובן, מה זה קשור לבית המקדש בדיוק? זה נראה, על פניו נראה דבר הרבה יותר מקיף, הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר כללי מאשר ביוש של אדם פלוני. אבל כתוב פה דבר מרחיק לכת, שאמור בעצם באמת לתפוח על פניו של אדם, לעורר אותנו לחשיבה מחודשת על המשמעות של הבושה, של הביוש, ביוש הזולת. וכך כתוב כאן. וחורבן ירושלים נתגלגל על ידי בושת דבר קמצה. כן. זאת אומרת, הביטוי נתגלגל, על פניו נראה כאילו נתגלגל, זה סיבה חיצונית. הרי מה היה הסיפור שם? כן. זה התגלגל בצורה סיבתית, חדשותית. כן? כמו שעל אותו גלגל מרכבה, ועל אותו מנהג של ארז שנוטעים לקלה, בגלל אותם דברים נחרב הבית. הגמרא שאומרת כמה וכמה דברים שבגללם נחרב הבית, ומביאה איזשהו שרשרת סיבתית טכנית כביכול. אבל אמיתו של דבר, הצד הטכני, הסיבתיות הטכנית, היא למעשה מקפלת בתוכה, מסתירה מתחתיה, סיבה מוסרית, מהותית. כי לפעמים אומרים, בגלל שאין לשכת הגזית, אין דיני נפשות. למה לא דנים דיני נפשות היום? כי אין סנהדרין. אבל אין סנהדרין בגלל שרבו הרוצחים. זאת אומרת, צריך להבין. זאת אומרת, זה שאין סנהדרין, זה לא סיבה חיצונית. אין סנהדרין ואין לשכת הגזית ואין בניית בית המקדש, בגלל שרבו הרוצחים. מכיוון שרבו הרוצחים, בוטלו דיני נפשות. כן, מי תדון? אבל הדברים קשורים זה בזה. שאלת הביצה והתרנגולים. אותו דבר גם פה. למרות שמבחינה סיבתית טכנית, אפשר להראות כביכול שבגלל קמצא ובר קמצא, אחריו הבית בסיבה טכנית, אבל לא. לאמיתו של דבר, הסיבה שחרב הבית, זה בגלל שיש קמצא ובר קמצא. לא צריך לחכות להשתלשלות, אלא עצם העובדה שיש קמצא ובר קמצא, זה גרעין החורבן. זה זרע פורענות. כן? זה נעיצת הקנה שעליו נבנית אחרי זה כל תרבות יוון. בשעה שנשא שלמה את בת פרעו, כן? ננעץ קנה בים, ועליו נבנתה, כן? תרבות יוון. ברגע שהוא נשא אישה, כבר הזרע קיים, כל השאר זה כבר אידך זיל גמור, זה כבר, זהו, נגמר. כך צריך להבין גם את העניין של הביוש. כלומר, בביוש מקופל איזה זרע פורענות, שהוא שווה ערך לחורבן בית המקדש במובן המהותי. אנחנו גם יכולים להבין את זה. אנחנו לא נשאיר את עצמנו באיזה מין, איך אומרים, אם קבלה יקבל. אנחנו נבין את זה גם. אנחנו צריכים להבין את זה. מה הקשר בין ביוש לבין חורבן? מה הצד השווה? יש שתי דברים. מה אתם אומרים? מה הצד השווה? מה הצד השווה שבין ביוש הזולת לבין חורבן בית המקדש? טוב, במיוחד שאנחנו כבר למדנו הרבה על הבושה, למדנו מה המשמעות של הבושה, שאדם יתבייה. מה? בחוסר? הביישן? אתה מדבר, אין הביישן למד, שהוא מתבייש לשם. אנחנו מדברים כרגע על אדם שמבייש את חברו. על זה. שאדם נמצא במעמד של בושה, מעמד נפשי. למה זה שקול כנגד החורבן? אתה מדבר על המבייש כרגע. אתה אומר שמשום המבייש אין ערך לבית המקדש. למה אין ערך לבית המקדש? אז אין לו בן אדם למקום, אתה אומר. אני שומע. טוב, מי אני שאני אפסוק אם זה נכון או לא, מה שאתה אומר. אבל אפשר להרגיש שיש בזה הרבה מן האמת, יש מקום לפרט קצת יותר. כן. יפה יפה. זה קשור כמובן למה שבאמת אמרת. אתה רק נכנס יותר פנימה. כלומר, בזה שאני מבייש את הזולת, אני בעצם לא נותן לו מקום. בית המקדש זה מקום שהוא מעל המקום. מעל הצמצום, מעל הגבלה, כל ישראל חברים וכן הלאה. בסדר גמור, מי שרוצה להגיד עוד משהו, אפשר עוד ללכת יותר עמוק, למרבה הפלא, כן? למרות שמה שאמרת זה כבר ממש כמעט הגענו לשיטים. לשיטין, מה שנקרא. אבל עדיין אפשר אולי עוד קצת לסבר את האוזן. אפשר להסתפק בשני הדברים שאמרתם, באמת שאפשר. אבל אפשר טיפה יותר, כן? יותר לעומק, מי שרוצה להעיר משהו, מי רוצה להגיד משהו, להגיד את שלא. אפשר ללכת אולי יותר קדימה ולומר, יותר פנימה ולומר כך, כן? שמה שאתה אומר שלכל אדם יש מקום, לכל אדם יש כבוד. זאת אומרת, לבייש את הזולת, ראינו שזה כמו רציחה. אבל יותר גרוע מרציחת הגוף, כך אמרנו, נכון? למה זה יותר גרוע מרציחת הגוף? כי לבייש זה לתת לזולת את ההרגשה שאין לו בכלל את כבודו הפנימי. אין לו זהות, אין לו מהות, אין לו חשיבות. זה יותר גרוע מהגוף. אנחנו רואים שאנשים נותנים את גופם למען דברים שהם חשובים להם יותר. זאת אומרת, יש דבר שהוא מעל הגוף. כבודו של אדם זה לא רק במציאות הפיזית שלו. נכון שישנם אנשים שחושבים שכבודם זה הצד הפיזי שלהם. יופיים, עולה, הבית שלהם, השירות שלהם. אבל במיתו של דבר, אדם מוכן למסור את הגוף למען דברים שחשובים איתו. כשאדם מבייש את חברו, הוא פוגע ביסוד פנימי, עמוק. בהרגשת החשיבות העמוקה של אדם. ומה זה בית מקדש? הופעת כבוד השם. בית המקדש זה מקום של הופעת השכינה. זאת אומרת, זה הצד השווה. הצד השווה הוא, זה כבוד כנגד כבוד. תנו ימים כנגד ימים. למה אומות העולם, כן, אומר הנביא, למה אומות העולם יושבים בשקט, בשלווה והשקט, ועם ישראל מטורף בגלויות? אומר הנביא, כי ראיתי דורכים גתות ביהודה ביום השבת. זאת אומרת, שאתה לוקח את יום המנוחה, ואתה דורך גתות, עושה מלאכת, כן? מלאכה אסורה בשבת, מה הפלא שנלקחת ממך המנוחה? מכיוון שאתה מחלל שבת, ואתה לא נח, הקדוש ברוך הוא מכתיב מנוחה ביום הזה, כן? וישבות ביום השביעי, הוא מכתיב מנוחה למציאות כולה. כל המציאות כולה יכולה לחזור לשורשה, ולהיות במצב של מנוחה, כאילו כל מלאכתך עשויה. ואתה בעצם יום השבת נמצא במצב של תרדה ומלאכה? מה אתה מתפלא שאחרי זה אתה מטורף בגלויות? מה אתה מתפלא? ושמנוחתך נלקחה וניתנה לגויים? ודאי, ודאי. כלומר, שאתה פוגע בכבוד הזולת, במובן הזה, שאתה מבייש, תבדנו להרגיש, שניטל כבודו, שאין לו בעצם סיבה לחיות, הכל לפי המבייש והמתבייש כמובן, אבל ככל שהבושה יותר תהומית ועמוקה, אתה כביכול מחריב את בית המקדש הפנימי שלו, שמשם יוצאת אורה לעולם, משם כל העולם מתפתח. מעצם השראת השכינה, העולם מתפתח. שאתה מבטל את מקור השראת השכינה שבזולת, באמת, זה לא מליצה, אני חייב לומר. כל מי שמאיתנו חווה בושה, יודע מה קרה לו באותו הרגע. כל מי שמאיתנו חווה בושה, ולא סתם הבאנו אז את אין היה, את דברי הרב קוק, מוטב ישליך אדם עצמו לכבשן האש, ולא ילבין מפני חברו. לא סתם הבאנו דברי הרב קוק בעין היה, ששם אומר שהלבנת פני הזולת, אתה הופך אותו לעץ שלא נותן יותר פירות. כאילו אתה פוגם לו את השורש. כן? אתה פוגם לו את השורש. כי היסוד של הכבוד, זה היסוד שעושה בנו פירות. וצריך לדעת, שאדם לא עושה פירות במידות ובמעשים, זה סימן שכבודו הוא פגוע. עכשיו, יכול להיות שמישהו פגע בכבודו, יכול להיות שהוא עצמו פגע בכבוד עצמו כתוצאה מהעבירות שהוא עשה. אדם יכול לפגוע גם בכבודו הפנימי. כשאדם מנבל את פיו, הוא פוגע בכבודו הפנימי. שלא יתפלא אחרי זה שאין לו חשק למצוות. שלא יתפלא שנחלשה התנועה הרוחנית הפנימית כלפי הטוב. זה ודאי. כי אתה ביישת עצמך בעצם העבירה שעשית. לפעמים הביוש הוא בעצם מעשה לא טוב שאנחנו עושים. לפעמים הביוש הוא על ידי שהזולת עומד מולי, מקנית, מקנטר, מחרף ומגדף. בשני המקרים יש פגיעה ביסוד הרוחני שבנו. כן? אתם מבינים? אז פגימת היסוד הזה הוא שקול כנגד בית המקדש. שמשם יצא תורה לעולם. כן, סליחה, אני מיד. כן, בבקשה. כל רם קצת, כן?
חילול השבת, ברכת הגת, בעצם פוגע בכבוד הזולת.
לא, אני מדבר רק, הבאתי דוגמה, שבעצם, זה שאתה פוגם את יום המנוחה, ניטל את המנוחה. באותה משקל, אמרנו כאן, ברגע שאתה פוגם בכבוד הזולת, ניטל נויו של עולם. כן? ושיברתי מטה עוזכם, זה בית המקדש. בית המקדש זה מקום הכבוד של ישראל. כשאתה פוגע בכבוד, ניטל הכבוד. אני רוצה לראות כדוגמה. כשאתה פוגע במנוחה, ניטל את המנוחה. כן? רק דוגמה. כן, כן בבקשה.
מה הקשר בין כבוד
לעשיית כבוד? כי הכבוד של האדם, שאדם מרגיש מכובד, זה נותן לו את הדחף להתנהג בהתאם. אם אני מכובד, כן, כמו שאדם מרגיש מכובד, אז הוא עושה פעולות שמורות על הכבוד הזה. כן? בלבוש שלו, בהתנהלות שלו בכלל, בשפת הגוף שלו, בהתנהגות שלו, כולו אומר כבוד. לא משנה. אבל גם אנחנו משתמשים בלבוש של הכבוד, כדי לכבד אותו כמובן. לכבד אותו, אנחנו לא עושים, לא לוקחים את הכבוד עבור עצמנו. אבל תסכים איתי שאם אדם מרגיש מכובד בתוך תוכו, בנקודה הפנימית, הוא גם ידבר בהתאם לכבודו הפנימי. כשאנחנו רואים אדם שמדבר בצורה לא מכובדת, סימן שהוא לא מכבד את עצמו. אז אתה רואה שהרגשת הכבוד הפנימי היא מכתיבה סדר מעשים. צורת דיבור, סדר מעשים. ולפי התנהגותו של אדם, אנחנו נוכל לדעת מה רמת הכבוד שלו. אדם שצועק ברחוב, אני יודע, אנחנו כבר נדע עד כמה הוא מכבד את עצמו או לא מכבד את עצמו. הרגשת הכבוד הפנימי היא מכתיבה את סדרי ההתנהגויות. עד כדי כך. אומר התומר דבורה, כן? שאסור שההתנהגות תחזיב את הצורה. בכיוון שאדם נברא בצלם, ממילא מכף רגל ועד ראש, צריך להיראות עליו שהוא נברא בצלם. אבל אם מצד ההתנהגות החיצונית שלו, כן? כן? הוא מחטט באף ליד אנשים, אנחנו כבר יודעים שמשהו פה בעתה. אנחנו לא באים לדון ולשפוט, מי אנחנו שנדון? אבל בשבילו זה סימן היכר. גם אנחנו לא צריכים לשפוט אותו חסף שלו. אבל אם הוא עושה פעולות שהן לא על פי צו המוסר, לא דרך ארץ, אנחנו יודעים שהוא סובל מחוסר הערכה עצמית. אלא אם כן הוא עושה את הפעולה הזו מסיבות מוסריות. כתוב על חסידי נוברדוק, שאחד מדרכי ההתקדמות וההתפתחות המוסרית שלהם, שהם היו עושים מעשים משונים, נכנסים לבית מרקחת והם מבקשים מסמרים. כן? כדי שיביישו אותם, ואז הם יהיו מן הנעלבים ואינם עולבים, שעליהם נאמר, ואוהביו, כצאת השמש בגבורתו. יש לפעמים סיבות מוסריות, כן? שאדם עושה פעולה מסוימת שעל פניו זה נראה כמו פעולה של הפסד, אבל זה הווה מחשב הפסד עבירה כנגד שכרה. עושה פעולה לא מובנת, מוזרה, כן? כתוצאה מהפעולה הזו הוא משמיצים אותו, אבל הוא עושה חשבון שעדיף לו השמצה הזאת של המדרגה הגדולה שהוא יזכה. אבל פרט למניעים כאלו מיוחדים במינם, שצריך בשביל זה באמת היתר מיוחד, צריך להיזהר. כשאדם עושה פעולות שהן לא מוסריות, זה מעיד על חוסר כבוד פנימי. הלאה. עכשיו נראה. נחזור על זה, עכשיו זה יותר מובן. וחורבן ירושלים נתגלגל על ידי בושת דבר קמצה. לכן צריך האדם להיזהר מאוד שלא יעשה דבר שהשלכתו, השפעתו, תהיה על מוקד הכבוד של האדם. שלא יעשה דבר אשר יגיע מזה לשום אדם בעולם בושת. כן? אגב, שימו לב, יגיע, מה פירוש יגיע? מה פירוש יגיע? שלא יתגלגל. זאת אומרת, אין הכוונה דווקא למעשה שבאופן ישיר ומובהק הוא גורם בושת מיד. אלא דבר שיש חשש שעל ידו יגיע לזולת בושת. כלומר, שאנחנו מבינים שהבושת היא משפיעה על הכבוד הפנימי, ממילא אנחנו נעשה גדרי ביטחון. ככל שאדם יותר מוקיר, כן? מכיר את ערך הדבר, כך הוא יעשה הרבה מעגלים של הגנה. הרבה מעגלים של הגנה. כדי שזה לא ייפגע, כן? ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי. ככל שהדבר הוא יותר יקר, אנחנו עושים לו יותר ויותר גדרות. אם אני מבין שכבוד הזולת הוא יקר בעיניי, ממילא אני לא עושה שום פעולה, שבדרך של סיבה מסובב, תביא בסופו של דבר לפגימה בלו במובן הדק ביותר בכבוד הזולת. אני, כבודך יקר לי מאוד. כבודך הוא כבית מקדש. וכל הסותר אבן מן המזבח, דבר שאסור, ולא תעשו שם לא תעשו כן לשם אלוקיכם. הסותר אבן מן המזבח, לא תעשו, כן? כלומר, ככל שהדבר הוא יקר, אני לא אגע בו אפילו בחגירת ציפורן. לעשות לו אפילו ככה אני לא אעשה. זה דבר מאוד מאוד יקר. יש פה תמונה על הקיר של 1.5 מיליון יורו. היא נתונה בתוך זכוכית. יש קו, גבול, שמותר להתקרב עד אליו, כאשר אתה נמצא בגלריה. למה כל זה? התמונה הזו מאוד יקרה. אז מה נגיד על תמונת השם יביט? מה נגיד על תמונת השם של האדם, שזה כבודו הפנימי? כמה צריך לנהוג בזה כבוד? להיזהר. שיהיה קו גבול ברור שלא מתקרבים לכבודו של הזולת, אלא אם כן הקרבה היא כדי לטפח את כבודו, כדי לעורר אותו, כדי לגלות אותו. זה משהו אחר לגמרי. אז מותר לך גם להוכיח את הזולת, כדי לגלות את כבודו הפנימי, כמו שראינו. וגם זה בזהירות, במילוי כל התנאים ההלכתיים והמוסריים של התוכחה, ראינו בנחת ובסתר, וכו' וכו', כל דברים ש... אם זה למען גילוי הכבוד הפנימי שלו, בסדר גמור, גם תוכיח אותו, אין שום בעיה. גם תנתח אותו, שים אותו על שולחן הניתוחים ותנתח אותו, אם כוונתך סוף סוף זה להחיות אותו, ולשבח את איכות חייו. אבל זה מה שצריך לראות. שכל פעולה שקולה מוערכת על פי עמת המידה הזו, עד כמה כבודו של האדם יצא נזכר, וודאי וודאי שלא נזוג. זה השאלה שצריך לחות אותה. אז זה הדיוק במילה ולא יגיע, כן? על משקל יתגלגל, כן? וחורבן ירושלים יתגלגל, כן? הגיע, יתגלגל, נגרם, כן? לא יגיע מזה לשום אדם בעולם בושת. גם בדברי תורה, גם בדברי תורה. אם יישא וייתן עם חברו, ושמע שחברו טעה, לא יאמר טעית או אינך מבין, או כיוצא בה, שלא יתבייש. שימו לב, יש פה מוקד מיוחד. שמידת הבושת יכולה להתעורר ביותר, כמו שאמרנו, הבושה היא הרגשה שמגיעה לכבודו של האדם, שנגרמת כתוצאה מהפרת כבוד, מהתחושה של האדם שכבודו נפגם, נסתר, ניזוק. יש כל מיני אופנים של פגימת הכבוד. אחד האופנים היותר חזקים של פגימת הכבוד זה כאשר הרגשת הפגימה הזו נגרמת במהלך של לימוד תורה. אם כי זה אופייני בעיקר לאנשים שמכירים את כבוד התורה וערך החוכמה, ולכן הרבה פעמים כבודם הפנימי הוא מתבטא וניאור ומורגש להם דווקא על ידי זה שהם עוסקים בתורה, שהם מרגישים שהם מתחכמים בתורה. יש אדם שאצלו כבודו נפגם כאשר אומרים שאינו עשיר, יש אדם שכבודו נפגם כשאומרים שאינו יפה. אתם יודעים, אם יגידו לי שאני לא עשיר, זה לא יפריע לי. למה? לא חשבתי אף פעם שכבודי הוא דווקא בעשירות. לא, יש לי דברים שאני הרבה יותר רגיש אליהם. זאת אומרת, כל אחד יש לו צינורות כבוד אחרים. אחרים. יש אדם שכבודו ייפגם בזה שיגידו שהוא לא חייל קרבי, שהוא נפל טייס, הוא לא הצליח בקורס טייס. כן? יכול להיות. נו, באמת, מה זה? מעניין אותנו. לא בדיוק מעניין אותנו. כן? אבל אחד מאפיקי הכבוד, שאדם מרגיש שם את כבודו מתעורר, זה דווקא במהלכי הלימוד. כן? תראו מה כתוב כאן. גם בדברי תורה. אם יישא וייתן עם חברו, עצם העובדה שהם נושאים ונותנים, מה זה מראה? מה זה מראה שהם נושאים ונותנים? זה מראה שהם לומדים, או שכל אחד מהם חושב שמהלך הלמידה מבחינתו זה ההזדמנות וזה הבמה לגלות את כבודו. כי בזה הוא חשוב. בזה הוא חשוב. אמרתי את סברתי, כן? אמרתי אותה, חברי הקשיב לי, חברי נתן משקל ומקום לדעתי, זה דבר שיקבע את מצב רוחו של החברותה. ממש. כאשר הוא נושא ונותן עם חברו, הם נכנסו למהלך של הלמידה המשותפת, שזה דבר שמראה שכל אחד מהם רואה חשיבות לפעולה הזאת, ושמע שחברו טעה. מה זה שמע שחברו טעה? לכאורה, מי קובע שהוא טעה? מי קובע שהוא טעה? אולי אתה טועה. אלא מה מדובר? מדובר פה על מצב שמה? שוודאי לך שהוא טעה. וודאי לך שהוא טעה. כמובן שיהיה מחלוקת בסברה, אי אפשר להגיד שהוא טעה ואתה לא טעית. אי אפשר. אבל שמע, מה זה המילה שמע? שמע והבין ומוחלט אצלו מצד האמת שחברו טעה. באמת, חברו טעה בדבר שתינוקות של בית רבן אינם טועים בו. ביאת הביקותך. הוא טעה בהלכה פסוקה, בהלכה פשוטה. לא מדובר כאן מהלכי הסברות שכל אחד אומר את שלא, ואי אפשר להכריע כאן, כן, מי טעה ומי לא טעה, ובוודאי שיש מקום גם לדעתו וגם לדעתך. לא על זה מדובר. מדובר שהוא שמע. שמע שהוא טעה. בדבר פשוט מובן ומבורר. כן? מובן ומבורר. מובן. שומע אדם שטועה בפסיקת הלכה, הפך הגמור להלכה הפסוקה, ומבוררת ומקובלת על כל עם ישראל. הוא טעה, נקודה, נקודה, הוא טעה. אפילו במצב כזה. כן? ושמע שחברו טעה. לא יאמר לו טעית או אינך מבין. אגב, מה ההבדל בין טעית ואינך מבין? מה ההבדל בין טעית לבין אינך מבין? שתי אמירות האלה מסורות. מה איזה אמירה יותר חמורה? לפי דעתכם. אינך מבין. זאת אומרת, אתה לא בעניין. אינך מבין. מה זה טעית?
זה, אבל הכיוון שלך הוא לא
כיוון נכון. טעית? טעית בדבר נתון. בבירור מסוים. אינך מבין, אני כבר מעניק לך שם תואר, כן? זה ההבדל בין אתה משקר לבין שקרן. כן? אתה משקר. אתה משקר בדבר מסוים. שקרן זה כבר שם תואר. זה כבר משייך את זה לאופי שלך. תכונה קבועה שלך. והרבה יותר חמור. בשתי המקרים, פה אסור להגיד שתי הדברים האלו. למה? כי כאשר הזולת נמצא במהלך של מסע ומתן, כשמו שאמרנו, מהלך של מסע ומתן מראה שמה? שפלוני חשוב לו מאוד לגלות את כבודו במהלך לימוד. והנה הוא אומר את סברתו. וכאשר הוא אומר את סברתו, הוא בבחינת שור בדישו. אל תחסום. כלומר, שהוא אומר את סברתו, תראו כמה, תראו את מה ששם, אני אומר את הדברים שאני אומר, תראו באיזה התלהבות אני אומר, פתאום בא מישהו אומר לי, טעית. אני נמצא בתנועה כלפי הביטוי של דעתי, סברתי, כן? אגב, זה אחת הסיבות שכדאי שכאשר אדם אומר את סברתו, איזה מילים הוא יוסיף? לעניות דעתי. אז הוא יוכל לקבל את התאיתה הרבה יותר בקלות. כן? אפילו תאינך מבין, כי הוא כבר בבחינה של הנעלבים ואינם עולבים, הוא פתוח לתיקון. אבל לא מדובר פה, פה מדובר בכל האדם כזה, פה מדובר מערכות יחסים עם אנשים פשוטים כמונו. כן? אי אפשר לסמוך על זה שכאשר יגידו לנו תאינו, אנחנו נגיד תודה רבה. אי אפשר לסמוך על זה. ופה צריך לחוש עדיין לאותה הרגשת כבוד המונית, המונית, כן? שרוב בני אדם נמצאים בה, שלא יודעים להפוך את אותה בושה, להפוך אותה למדרגה של נעלבים ואינם לבים. לכן, אין מקום לא לתאית ולא נוכל מבין. כן? ושמע שחברו טעה, לא יאמר לו תאית או אינך מבין, או כיוצא באילו, כל ביטוי שהוא מהווה סתירת לחי לזולת, כן? יכולים להיות אפילו ביטויים יותר מעודנים, הכל לפי המבייש והמתבייש. ככל שמתבייש נמצא ברמה יותר נמוכה, ככה אין לסמוך על כך שהוא יוכל להכיל ולעכל את סתירת הלחי, כן? של דחיית דבריו. לכן צריך להיזהר מזה מאוד, זה מה שאמרנו, שלא יגיע לחברו בושת, כן? לדעת היטב מול מי הוא יושב. לפעמים אנחנו רואים שאנשים יותר רגישים לכבוד, יותר רגישים, הרבה יותר רגישים. וצריך לשקול טוב טוב איך הם מדברים אליהם. כן? שלא ייפגעו. הם מאוד מאוד פגיעים. כן? אלא אם כן, אתה עושה את זה באמת, כמו שאמרנו, מטעם התוכחה האמיתית, באמת מתוך אהבת הזולת, ואז אתה יכול לגמול אותו מהרגישות לכבוד, כן? ולאט לאט לקדם אותו. אבל בדרך כלל, צריך להיזהר עם אנשים מן הסוג הזה, אנשים מאוד מאוד פגיעים, שכל מילה, הם פרשים אותה באופנים מאוד מוזרים. כן? צריך זהירות גדולה מאוד. יכול להיות שאתה יכול להחליט שאין לך עסק עם אדם כזה, אז אל תלמד איתו חברותה. אבל אם אתה כבר לומד איתו חברותה, אתה צריך לקחת עליו אחריות. אתה צריך לקחת עליו אחריות. כן, הוא נפגע בקלי קלות. הוא מגיע לחברותה. אתה שואל אותו, רובן, מה השעה? הוא מתחיל לחשוב שאתה שואל אותו מה השעה, כי אתה רוצה להוכיח אותו שהגיע באיחור. טוב, טוב, מה, בסדר, אז איחרתי בשתי דקות. לא התכוונתי שאיחרת בכלל, רובן. רק רציתי לשאול מה השעה, זה הכל. לא, לא, אתה התכוונת לפגוע בי. כאילו אני מאחר וכל זה. מה קרה? מה קרה? הולך, תצא מזה עכשיו. מה עשית לו? אתה לא יודע שהוא פגיע. תיזהר. תיזהר. תן לו רמז שיבין שאתה שואל, באמת, לשם שמיים, בלי שום כוונה לבקר אותו, לא שום דבר. תתחיל להיזהר איתו. כן? שלא יתבייש. לא יתבייש. נכון, זו משימה לא פשוטה. לא פשוטה. כן? אבל ככה חיית. אם אתם נמצאים באותו מרחב של פעולה, ככה חיות אליו. ככה חיות. גם דברי תורה. אם יישא וייתן עם חברו, ושמע שחברו טעה, לא יאמר לו טעית, אינך מבין. או כי יוצא בה, שלא יתבייש. כן? שוב, לא להביא אותו לאותו מצב פנימי של נביקת הרוח הפנימית. אך יעשה עצמו כאילו לא הבין שטעה. יעשה עצמו כאילו לא הבין. מה יהיה עם הטעות? מה יהיה עם הטעות? מה אתם אומרים? מה יהיה עם הטעות? איפה מצאנו הלכה כזו? בהלכות כיבוד הורים. כאשר ראה שאביו טעה, מה יעשה?
כתוב בתורה.
כך כתוב בתורה. או שילמד איתו מתוך כך יבין מאליו. בדיוק כמו שאמרת, אבי יעקב. שילמד איתו מתוך כך יבין מאליו. דרכים מקיפות. כן? גם בגלל שאתה מכובד בכבוד אביך, וגם בגלל שאביך רגיש שתכבד אותו. ואם אתה תעשה פעולה שסותרת מכל וכל את הכבוד שאתה חייב, זה יכול לפגוע מאוד באבא. יכול לפגוע באבא. כן? לכן צריך לעשות פעולה עוקפת שהוא יגיע לזה מעצמו. כאשר הוא מגיע לזה מעצמו, מה היתרון? הרי לכאורה סוף סוף הוא מבין שהוא טעה. אין פה בושה? אתם מבינים מה קורה? זאת אומרת, אם אני הולך עם הדברים שלך עד הסוף, רבי יעקב, כלומר, אם אתה נותן לו להבין מעצמו, סוף סוף הבין שהוא טעה. ואם הוא הבין שהוא טעה, הרי זה עומד בניגוד למה? למה שאמרנו מקודם, שהוא אמר את סברתו, כן? מתוך ציפייה, שיקבלו את דעתו. עכשיו הוא הבין שהוא טעה.
תוך כדי לימוד, לא...
זה נכון, אבל הוא הבין שהוא טעה. בתוך תוכו כרגע יש שתי קולות, יש את הקול הראשוני. תשמעו את סברתי, תשמעו, וכל אחר שאומר, טעית. כן? אז למה זה? למה זה בסדר?
זה יתברר לו
מה? יותר לדייק, מתוך עצמו, מה זה עצמו הזה? הרי אמרנו שהזהירות בבושה זה כדי לא לפגוע בכבודו, נכון? וכאשר הוא הטוען, כן? הפה שאסר הוא הפה שיתיר, או הפה שיתיר הוא הפה שאסר, למה אין בזה בעיה? כי הכל הזה יוצא מאיפה? מתוך הכבוד הפנימי. אבל הפעם הוא נכנס למישור יותר עמוק של כבוד. איזה כבוד זה? של אהבת האמת. זה מישור של אהבת האמת. את הסברה הראשונה הוא אמר מנקודת כבוד נמוכה יותר. הנה, תשמעו את דעתי. אבל אחרי זה יתעורר קול יותר פנימי. ומה הוא? המישור של אהבת האמת שבכבוד שלו. ואהבת האמת תופחת על הפנים של הסברה הראשונה. אז זה בסדר גמור, הוא לא מתבייש בזה. למען האמת אני חייב לומר משהו. לפעמים, גם שמתעורר את האמת שבתוך האדם, הוא לא מודה בפניה. למרות שהתעורר המישור היותר פנימי, ואין לך כבוד גדול מזה, אהבת האמת, שהיא סותרת ומבטלת הסברה הראשונית, אפילו לפעמים האדם לא מודה בפני עצמו, למרות שכבודו היותר עמוק, מתגלה אליו ולוחש לו, תהית, אינך מבין, אפילו בפניו הוא לא מודה. כן? אפילו בפניו הוא לא מודה. סופר רבי יונתן בן עוזיאל, שבשעה שהיה לומד, מה כתוב אליו? אתם זוכרים? כל אוף שהיה פורח באוויר, היה נשרף? מיד. מסביר הרב וינר, אחד ההסברים, יש לזה המון, המון הסברים, אחד ההסברים שמאוד אהבתי, ואני הולך איתו שנים, מה פירוש היה נשרף מיד? מסביר הרב וינר שליטה, שכל מחשבה שהיה חושב רבי יונתן בן עוזיאל, תכף ומיד היה מתעורר עומק נוסף בנשמתו, ומבקר את המחשבה הזו, ושורף אותה מיד. זאת אומרת, כל הזמן הייתה נביאה תמידית של האמת הפנימית, שהייתה מבקרת את ההשגות החלקיות ומביאות אותו להבנה יותר עמוקה. זה מדרגת רבי יונתן בן עוזיאל. אבל אני חושב שגם אנחנו רשאים לצפות, לפחות להתפלל, שמהלך הלימוד שלנו לא נצטרך שהזולת יבוא ויגיד לנו טעינו, שיתעורר בנו משהו פנימי, איזה חוש יושר, שיגיד לנו, תראה, אמרת סברה יפה, מפולפלת, ואתה יודע מה? אפילו חברך מוחא לך כפיים, אבל אתה יודע שזה לא אמת. תחזור בך מסברתך, למרות שמלוא כל ההיכל כבודך, ובהיכלו כולו אומר כבוד, למרות שכולם מאוד מוקירים אותך לסברה, אתה תגיד להם, איחי ואיחיותיי, איחי היקרים, אני יודע שאתם מאוד מתרגשים ממה שאמרתי, אבל זה לא אמת. זה לא אמת. מה, באמת זה לא אמת מה שאמרת? לא. התעורר בי קול פנימי, עמוק יותר. והוא ביקר את מה שאמרתי. ולמיתו של דבר, רבותיי, אני התעלמתי ממשנה סדורה במסכת פלונית. בניתי פה בניין עצום. אבל זה לא אמת. תחוש האמת שבתוכו הביא אותו לסתור את משנתו הראשונה. כמו אותו רבי נחום האמסוני. כן? אתם זוכרים מה שהיה איתה, נכון? דיברנו על זה פעם. רבי נחום האמסוני, שהיה דורש כל עתין וגמים שבתורה, ושהגיע לעת השם אלוקיך עתירה, לא ידע מה לרבות. את השם אלוקיך עתירה לרבות משהו, וכי אפשר לרבות משהו ליראת הבורא? טרף ומיד פירש מכל עתין וגמים. לא רק שהוא פירש מהדרשה הזו, שאותה לא יכול לדרוש, אלא הוא הבין שאין יסוד לכלל הזה. הכלל של עתין וגמים לרבות, אין לו מקום. שהרי אי אפשר לדרוש לפי דעתו את השם לוקח לתירה. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם לוקח לתירה לרבות תלמיד חכמים. עכשיו אני שואל את עצמי שאלה, שאלתי את עצמי לא פעם שאלה. האם בעקבות דרשתו של רבי עקיבא, רבי נחום האמסוני החזיר את כל דרשותיו? עוד מעניין. או שהוא גנז את כל דרשותיו. מה אתם אומרים? האם הוא החזיר את כל דרשותיו או שהוא גנז אותם? השאלה הזו כרוכה בשאלה אחרת. האם הוא הודה לרבי עקיבא בדרשתו? אם הוא לא הודה לרבי עקיבא בדרשתו, אם דרשת רבי עקיבא לא עולה בקנה אחד עם התפיסה המוסרית האמונית של רבי נחום המסוני, אז הוא לא יחזיר את הדרשות שלו. אם הוא הודה לרבי עקיבא, התשובה היא פשוטה. ודאי שהוא יחזיר את דרשותיו, ואפילו עשה יום טוב, והודה לרבי עקיבא עד סוף ימיו. אבל אנחנו יודעים שלא תמיד החכמים מסכימים זה עם זה. ואם הייתה מחלוקת קבועה, כן? במשך כל ימי תלמודה המשותפים, כן? אני לא יודע אם חיו באותה תקופה, גם מישהו יודע אם רבי נחום המסוני ורבי עקיבא חיו באותה תקופה, אם לא חיו באותה תקופה, מילא אין מקום לשאלה הזו, אגב, כן? כי אם הוא לא ראה את רבי עקיבא מימיו, כן? אז ודאי וודאי שלא היה לו ממי להתעשת, זו שאלה, כן? צריך לברר את זה.
אבל
תראו איזה אומץ, בגלל שהוא לא הצליח לדרוש. סתם, איזה רמת אמת מופלאה. אך יעשה עצמו כאילו לא הבין שאתה, ואז יקרה אשר יקרה, או שיבין מעצמו, או שיאמר לו בלשון רכה בדרך אגב, כן, סוף סוף יבין שאתה, ויהיה לו גם יכולת, כן, להקל את העובדה הזו ולבקש לו אמת משוכללת יותר. וכן לא יכנה שם לחברו, שלא יתבייש, אלא אם יחפוץ לדבר על מי שיש לו כינוי, גם שלא בפניו, יאמר פלוני, מקום פלוני, או בנו של פלוני, או יאמר סימנים, עד שיהיה ניכר זולת הכינוי. מה זה לא יקנה שם לחברו, אגב? זה מבוסס על הלכה. הלכה מפורשת, שאסור לאדם לקנות שם לחברו, כן? אלא אם כן, הכינוי הוא כינוי חיובי. כן? איציק. למי קוראים איציק? כן? אני לא זכרתי למשל שגם בילדותי יקראו לי יואבי או ווי. אף פעם לא. לא, למה? בקיבוץ יש חבר'ה שקראו להם בשמות חיבה. כן, למשל, הייתה לי בת כיתה שקראו לה יונלה. שמע, זה מחמאה. זה כיף, לא? זאת אומרת, יונלה. כן? יש גם כינויים אחרים, בעייתיים, כן? שעומדים מניגוד מוחלט להלכה פה. כן? ההלכה הזו מופיעה בחושן משפט. כן? הלכה מפורשת, לא יקנה שם לחברו כדי לביישו. משמע שאם מקנה לו שם שלא לביישו, אדרבה, כדי לחבבו, זה דבר שהוא מותר. כן? אף על פי ששמו של אדם זה מהותו, ולכן לקצץ בשם, או להטות אותו לכל מיני כינויים, ש... כן? זה קצת בעייתי, אבל העצה הטובה היא שיהיה לפחות מישהו שיקרא לו בשמו המלא. או אותו מכנה שם חיובי, שלפחות כמה פעמים ביום יקרא לו בשמו אמיתי. כדי שיעיר עליו ממקור השפע שלו, מכיוון ששמו של אדם זה צינור השפע שלו, לא טוב להטות את הצינור הזה לכינויים, כי אתה מקצץ בהופעה המלאה של השפע. אז למרות שכינוי החיבה הוא בעצם מוסיף לכבודו של אותו אדם, אין פה פגימה בכבוד, אלא כאשר קוראים לה יונלה, כן? או כאשר קוראים לו דודלה, אז באמת זה כבודו. זה כבודו שאוהבים אותו, מוקירים אותו, מכירים בערכו. זה גוף הנותן לו כנפיים לעוף, כן? זה טוב. אבל טוב שמדי פעם לקרוא לה בשמו המלא, כדי שלא חיבור לצינור השפע שלו. אם כי הכינוי הוא חלק מגילוי הכבוד שלו, כינוי חיובי. אבל בכינוי שלילי, עכשיו אתם מבינים, אנחנו מבינים, שבכינוי שלילי אנחנו מבטלים לו את צינור השפע. אנחנו בעצם מכתירים אותו בכתר שם רע. כן? כינוי שלילי זה הפך הכבוד. זה מובן, זה עולה בקנה אחד עם כל הדברים שאמרנו. לא יקנה שם לחברו. אבל יש יותר גרוע מזה. כאשר מכנים שם לזולת שלילי, מה אנחנו בעצם אומרים? לפי מה שאמרנו ששם זה מהות. מה אנחנו עושים בעצם שאנחנו מכנים לו שם שלילי? אנחנו מחליפים את מהותו. כן? זה כמו שאמרנו, משקר לעומת שקרן. כן? אנחנו מכנים לו שם, כרגע השם שלך זה. השם השלילי זה. קמצן. זה השם שלך. זאת אומרת, לשם יש כוח של מהות. ושאדם מכנים לו שם, אומרים לו, מי היום היית, עד היום היית דוד, מי היום אתה קמצן. אתה קמצן. יש פה החלפה, יש פה עירוי דם. אתה מוציא לו את הדם שלו, ושם לו דם לא נקי. זה החומרה שבכינוי.
אתה לא באמת משנה אותו.
כך הוא חווה את זה. זה סובייקטיבי. זה ידוע ששם הוא סובייקטיבי. תשימו לב שכל השמות שכונו בתנך, ברובם הגדול, אפילו אדם הראשון. כן? אדם הראשון. כן? בהתחלה הוא קורא לאישה. הוא קורא לאישה דרך החוויה הסובייקטיבית שלו, שהרי הוא חיפש לו בת זוג, נכון? חיפש בת זוג. אומרים חז"ל שבא על כל החיות. כן? ולא נתקררה דעתו. זאת אומרת, הוא לא חווה אף אחד מבעלי החיים, מבחינה סובייקטיבית, הוא לא חווה כהתאמה והשלמה לו. רק שהוא הגיע לאישה. כי מאיש לו ככה זו. הוא קורא לאישה על סמך החוויה הסובייקטיבית שלו. מעניין. עשיו נקרא עשיו, למה נקרא עשיו? עשוי. כאשר הוא יוצא, כן? מבטן אמו, הוא מלא שיער. קוראים לו על שם איך שהבריאות רואות. יעקב תופס בעקב. זאת אומרת, רואים שהשמות נקראים על פי התפיסה הסובייקטיבית סביבתית. יש בנו נטייה לקבל את השם שקוראים לנו סביבתנו. זו השפעת הרבים שעליה דיברנו. השפעת הרבים מאוד גדולה. כשאנחנו קוראים שם לעצמנו או לאחרים, אנחנו גורמים לזולת לחשוב שהשם שנתנו, זהו. זהו. השם שניתן מעיקרה, הוא השם שנותנים לו מולידיו. אבא ואמא, כן? אני קראתי לילדים שלי, תרצה ויהושע. למה קראתי להם תרצה ויהושע? כי זה היה שבוע של פרשת פנחס. וחיכיתי מחוץ לחזר הלידה. וקראתי שתיים מקרא ואחד תרגום. והגעתי בדיוק לתרצה ולישוע. אמרתי, ישוע, איזה דמות. ותרצה, בנות צלפחד, מחבבות את הארץ, והלכה כמותן. הגברים אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. ואנשים אומרות, נה לנו נחלה. נפלא, נפלא. איזה שמות יפים. נכנסתי לבקר את אשתי, אמרתי לה, יש לי שמות. תרצה וישוע. נתתי את השם על פי מה שאני חוויתי במהלך הקריאה. לא קיבלתי את השם הזה מהקדוש ברוך הוא. כן? לכן, שאתה מכנה שם לזולת, אמרנו, א', שם ומהות. ב', הקליטה הסובייקטיבית של הסביבה נתנה את השם, וכך חווה המכונה, שכרגע החליפו למהות. כרגע בעיני החברה הוא קרוי בשם חדש. שם אשר לא פי השם יקובנו. שם שמי החליט עליו? הסביבה. זה מאוד משפיע עליו. בכינוי חיובי לעומת זה, זה מעניק, כן? למכונה את האפשרות להכיר את החיוב שבו, דרך היחס הסביבתי אליו. וכך אנחנו פועלים בדרך כלל. אנחנו מסתכלים על הסביבה, והסביבה מקרינה עלינו. היא מקרינה עלינו ביקורת, היא מקרינה חיוב, אנחנו מתרוממים. איזה שם נותנת לנו הסביבה? יש לזה חשיבות מאוד גדולה. לא יכנה שם לחברו, שלא יתבייש. להם יחפוץ לדבר על מי שיש לו כינוי, כן? לדבר עליו הכוונה, הוא רוצה לומר על מי הוא מדבר. אני מדבר איתך, רוצה לדבר על פלוני, אבל הפלוני הזה יש לו רק כינויים. אז איך אני יכול לדבר איתך עליו שתדע שאני מדבר עליו? איך אתה יודע? צריך לתת לו סימן היכר. מהם סימני ההיכר שמותר להשתמש בהם? כדי לזהות את האובייקט שעליו אני רוצה לדבר איתך. כיוון שלא טופלוני יש רק כינוי, אין לו שם אחר, או אני לא זוכר את שמו, אני לא יודע את שמו, איך אני אביא לידיעתך שאני רוצה לדבר על טופלוני עכשיו? יש שלושה אופנים, אנחנו נראה את זה פעם הבאה, בעזרת השם. זה דורש קצת זמן. צורק.